שוב שלום לכם, זה שוב אני, טובי פולק, עם הפודקאסט שלי ממשיך לדבר על הקיר.
מוזיקת הפתיחה שייכת ליצירה Welcome to the Show של קווין מקלוד, שזה לקוח מהאתר Film Music.
בשבוע שעבר פרסמתי את פוד ההיכרות שלי, אני מקווה שלמדתם עליי קצת. אני ניסיתי ללמוד על עצמי ועל הדרך שבה אני יכול להשתמש במדיום הזה. אני מקווה שהמסר עבר, שאני למדתי משהו, שאתם למדתם עליי. היום אני מתחיל להקליט את השיחות האמיתיות, את הפודים התוכניים, נקרא לזה ככה. אז עכשיו אנחנו ביום שני, 26 ביולי, קצת אחרי 5 אחרי הצהריים. נקרא לזה פוד מספר 1, אחרי הפוד ההיכרות הקודם. ואנחנו לא הרבה שעות אחרי שהתבשרנו על מותו הפתאומי של רוני דניאל, אני יכול להגיד קולגה, למרות שלא עבדנו ממש ביחד, בכל אופן איש מהמקצוע, איש שכולנו מכירים, אין צורך להציג אותו, וההליכה הפתאומית שלו היא הלם, כולנו בהלם, רואים את זה בכל מקום, בטוויטר, בפייסבוק, בכל שידורי הרדיו, בטלוויזיה. קשה מאוד לקבל את העובדה שמישהו שהיה עד לפני רגע חי, חזק, חיוני, חי לחלוטין, פתאום ברגע אחד הוא לא קיים יותר. ובמקרה של רוני דניאל זה אפילו יותר חד מאשר אצל אחרים, בגלל נוכחותו הטלוויזיונית, בגלל העוצמה שהוא שידר לאורך הדרך, בגלל החוסן והסוג של המצ'ואיזם, גבר שהוא היה, וזה היה, זה לא נעים היה לשמוע את זה. הכרתי את רוני דניאל קצת ברחוק, קצת מקרוב, השתתפתי לפני די הרבה שנים, 30 שנה לדעתי, בתוכנית כדורסל שהוא הגיש ברשת בית בזמנו, אחד על אחד, ושם הכרתי את רוני הבן אדם הרבה לפני שבכלל הייתה פה טלוויזיה, בטח לא טלוויזיה מסחרית, ושם הכרתי את רוני דניאל הקיבוצניק, המחוספס, האיש שתמיד הולך בג'ינס, לא מפסיק לעשן, אוהד הכדורסל, אוהד הפועל תל אביב, האיש שהיה תמיד בסביבה של אריק איינשטיין ואלי ישראלי ובאוסישקין, וכדורסל היה חלק ניכר מחייו, ואני בקטנה באתי עם הכדורסל, כתבתי על הכדורסל, אז היה לנו על מה לדבר. לאורך השנים נפגשנו מדי פעם פה ושם, אפילו באירועי המחאה של 2011, החלפנו כמה מילים, לא היינו חברים, רוני היה מבוגר ממני בערך ב-11 שנה, הוא הלך, אמרו היום 73, הוא נולד ב-1947, אני מניח שיש בינינו פלוס מינוס עשור. והאמת היא שזה קצת לא נחמד לדבר על בן אדם שלא הרבה יותר מבוגר ממך ופתאום הלך, כמו מישהו שאתה מכיר, מישהו ש... דמותו מוכרת לך, מישהו שנראה חזק כמו שאתה לפחות מרגיש על עצמך, חזק, בריא, בן על מוות, ופתאום הוא נעלם. אם אתם זוכרים את הדיווחים על לכתו של מוטי קירשנבאום, התחושה די דומה. פתאום ערב קודם שידר את התוכנית, ולמחרת בבוקר זהו, הכל נגמר במכה. הסיפור של רוני דניאל מעניין מבחינה זאת שהוא מייצג דור שכמעט ולא קיים היום עוד. ההזדהות המוחלטת שלו עם נושא הסיקור שלו, נושא הפרשנות שלו. רוני דניאל היה חייל, מהרגע שנכנס לצבא, אולי אפילו לפני זה, לאורך השנים שבהם הוא היה במילואים, היה בתפקידים שונים, כקצין, כלוחם, כמפקד, לאחר מכן ככתב צבאי וכפרשן צבאי. הוא אף פעם לא בעצם פשט את המדים. צחקו או להגו לו שהוא היה דובר צהל. אני לא חושב שהוא נעלב מזה כי הוא הרגיש שהוא סוג של הדובר של צהל. הוא הגן על הצבא, הוא הגן על מערכת הביטחון, הוא הזדהה עם המטרות. מבחינה זאת הוא היה ציוני מהסוג הישן. הוא היה מישהו שלא פיקפק בצדקת הדרך, אם נקרא לזה ככה. יכול להיות שהוא היה שמאלן, אני חושב שהוא היה די מרכז שמאל או מרכז ביטחוני, מין רביניסט, אם אפשר לדבר ברמה הפוליטית, איש העבודה, אבל הוא לא התפשר על הדעות, נקרא להם פטריוטיות שלו, בניגוד למה שרבים איתנו חשבו על דברים שעושה הצבא בשטחים, או מול עזה, או בלבנון, או בסוריה. אצל רוני לא היו פיקפוקים. הוא לא הסכים בהכרח עם כל פעולה שנעשתה, עם כל החלטה מדינית שהתרגמה לפעולה צבאית. היה לו ביקורת גם על קצינים ובעיקר על פוליטיקאים ששלחו קצינים לעשות דברים שהוא לא האמין בהם, אבל מבחינתו הביטחוניזם היה מעל הכל. הוא היה צבא בכל רמה חברה, פשוט עיתונאי במדים, ולא במובן השלילי שזה דווקא. לא הייתי עושה את זה בעצמי, אני לא חושב שזה נכון, אבל במקרה שלו זה היה נסלח, כי הוא לא הסתיר את זה. זאת אומרת, מה שראינו זה מה שהיה. זה נושא שעוד נראה לי ששווה יהיה להקדיש לו פרקים שלמים על התפתחות העיתונות, על העיתונות המגויסת, נקרא לזה ככה, עוד מימי הפלמח, בן גוריון, יצחק שדה, ואפילו אלתרמן שליווה את כל הסיפור, אלתרמן ומשוררי תש"ח, כי בסופו של דבר זה היה, איך נגדיר את זה, מקשה אחת. המשוררים והסופרים, החיילים והמפקדים, העיתונאים שכיסו אותם ואלה שסיכמו את מעשיהם ואלה שביקרו אותם וגם אלה שעודדו אותם. רוני היה אולי השריד האחרון מהסוג הזה של העיתונות, שנדמה לי שהוא באמת לא קיים יותר היום. לא בעיתונות הוותיקה ובוודאי לא בעיתונות החדשה. היו כאלה לפניו, היה איתן הבר, יעקב ארז, שהיה עורך שלי במעריב, זאב שיף במידה רבה, היו כאלה. רוני, אם אני יודע כרגע לזהות נכון, נדמה לי שהיה האחרון. אז היום נפרדנו ממנו. זה מצער, זה לא נעים, זה מתקרב אלינו, אנחנו לא הרבה יותר צעירים, אז בואו נשמור על עצמנו. אז עד כאן בעניין הזה, יהי זכרו של רוני דניאל ברוך, ותכף נמשיך. טוב, חזרתי. אז אני אנצל את ההזדמנות שכאן אף אחד לא יכול לשלוח לי טוקבקים או להגיב לי או להריב איתי, כי אם יש דבר אחד שלמדתי בחיים האלה זה שהם קצרים מדי לוויכוחי טוויטר או אינטרנט או רשת בכלל. או בכלל ויכוחים לא תמיד מרבים חוכמה או מעריכים חיים. אז כמה מילים על החיסונים. אני לא מבין בתחום. אני לא מבין שום דבר ברפואה, או חוץ מאשר דברים שראיתי ושמעתי בחיים שלי. אני בטח לא מבין במגפות, אני לא מבין בחיסונים. אני פחות או יותר קראתי איך זה עובד, להגיד שאני ממש מומחה בתחום, אני לא. בגלל זה בדיוק אני מתחרפן לגמרי מכל המומחים שיודעים הכל, ומשוכנעים שהם אלה שיודעים ואנחנו לא, וגם המומחים לא. אני בעד חיסונים, אני חושב שבלי חיסונים ובלי תרופות, העולם המערבי, העולם בכלל, לא היה מתקיים כפי שהוא מתקיים היום. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה מעלה על דעתו להתנגד לחיסונים כמו החיסוני הפוליו, או שחפת, או אדמת, או חזרת, או חצבת. החיסונים האלה הצילו את המין האנושי לא פעם ולא פעמיים. ואנחנו נמצאים היום בעידן קצת שונה, והקורונה היא לא בדיוק אולי המגפה מסוג המגפות שהיו בעבר, אבל התגובות, בגלל שאנחנו חיים בעידן האינטרנט, בגלל שכולם יכולים להיכנס לגוגל ולמצוא כל סיפור וכל קונספירציה וכל תיאוריה מטורפת ככל שתהיה, וכולם מומחים וכולם מפרסמים פוסטים וטוויטים ווידאו ביוטיוב ומה שזה לא יהיה, כולם משוכנעים, כמו הסיפור שהציפורים זה לא דבר שבאמת קיים, שאין מגפה ואין בעיה, ושמדובר בשפעת עם יחסי ציבור, ושאף אחד לא באמת מת מזה, אלא מת עם זה, או לא מת, או מת בכלל בלי קשר לזה. תסלחו לי, אבל אין לי סבלנות לכל השטויות האלה. אני יודע איך העולם נראה לפני שנה וחצי ולפני שנה. אני יודע איך העולם השתנה דקה, ממש, הרף עין, שבועות וחודשים ספורים אחרי שהתחיל מבצע החיסונים כאן ובארצות הברית ובאנגליה ובמקומות נוספים. אני לא תמים ואני לא חושב שפייזר באו לשרת אותנו ללא כוונת רווח. ברור לגמרי שמדובר בחברות ציניות, חברות עצומות, חברות ענק שרוצות להרוויח ומרוויחות מיליארדים, ועדיין הם מייצרים חיסונים. ומייצרים חיסונים שככל שאנחנו רואים עכשיו, הם יעילים באופן מדהים, בעיקר כשהם מביאים בחשבון את הזמן הכמעט אפסי שלקח לפתח אותם. אני מקווה שאני לא טועה בגדול, אבל בינתיים אנחנו חיים, נושמים, ותופעות הלוואי שמדובר בהן די זניחות ביחס לאלטרנטיבה. אז עם כל הכבוד, תעשו לי טובה, אין לי כוח לכל ההבלים האלה. כל מי שבא ומנסה לספר לי סיפורים על, 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 על כל מיני תיאוריות ועל כל מיני קומבינות ועל כל מיני מטרות נסתרות של חברות התרופות ושל היחצנים שלהם ושל הלוביסטים שלהם, ויש להם טענות ומענות לכל מי שמקבל החלטות, אם זה ראש הממשלה הקודם, שאני כמובן לא צריך להרחיב, מידת הערכה שלי אליו ידועה, אבל גם לנוכחי שגם הוא לא בדיוק כוסתי שלי. אני לא חושב שכל מי שעבר במשרד הבריאות ובמערכת הבריאות ובבתי החולים וכל הפרויקטורים למיניהם ומנכלי משרד הבריאות והאחראים על בריאות הציבור, אני ממש לא חושב שהם באים לעשות לנו רע. אני לא חושב שמישהו מהם רוצה באמת להטיל עלינו סגרים או מגבלות או תווים ירוקים או תווים שמחים או תווים בכלל. אני די משוכנע שכולם היו רוצים שנחיה חיי שגרה כפי שזה, כפי שחיינו לפני שנה וחצי ושנתיים. אני ממש משוכנע שאף אחד לא נהנה ללכת עם מסכות, לא במרחב הציבורי ולא במקומות סגורים. אני לא חושב שמישהו נהנה מזה, ואני לא חושב שמישהו יוזם את זה, ואני לא חושב שמישהו עושה משהו רע. יכול להיות שדברים רעים קורים, יכול להיות שהם עוד יקרו. אין לי כרגע שום חשד שלפחות כל האנשים שאני מכיר בשמותיהם ובפרצופיהם, ואלה לא חברות התרופות, אני חייב להבהיר, אלא אלה שממונים מטעמנו על בריאותנו, אני משוכנע לחלוטין שהם לא באו לעשות לנו רע. ומכאן שאני מציע לי רגע לשמוע, להשמיע, לדון, אבל קצת להירגע. וברמה האישית אני שם מסכה כשאני נמצא בחנות עם הרבה מאוד אנשים, אני בוודאי שם מסכה כשאני מגיע לקופת חולים או לבית חולים, שלא נדע. אני מעדיף ללכת למופעים או לאירועים תחת כיפת השמיים ופחות במקומות סגורים, למרות שאני לא מפחד ואני מחוסן ואני מרגיש טוב, ואני לא חושב שהייתי בסביבה של אנשים שאומתו או נחשדו כחולים או היו חולים, לשמחתי, ואני מדבר איתכם כבר על שנה וחצי של חיי שגרה כמעט מלאים. ובסך הכל הדרישות והציפיות מאיתנו להתנהגות טיפה שונה הן לא ממש היסטריות. זה לא, אנחנו לא במקום שהיינו בו לפני שנה ושנה וחצי. אנחנו במקום אחר לגמרי. אני רואה את זה בכל השידורים שאני חשוף אליהם, בעיקר מארצות הברית. אירועים עם הרבה מאוד קהל, אירועים במקומות פתוחים וגם במקומות סגורים. אולמות כדורסל, אולמות ספורט מלאים, עד אפס מקום. אבל החיסונים עושים את העבודה. ואני מאזין לפודקאסטים שעוסקים בתחום, והדעה של האנשים שהם לא, נקרא להם, מהחשדנים ביותר, או נקרא לזה בשמו הטראמפיסטים, בהחלט מעודדים את האנשים להתחסן, מנסים לשכנע את הספקנים. יש את הסיפור הזה שה-FDA עוד לא אישר סופית את החיסונים האלה, אבל מסתמן שגם זה יגיע, ובעניין הזה אני שמח שאין לי כרגע מגיבים. זו דעתי, ומי שזה לא מתאים לו, בעיה שלו. ככה אני חושב. אוקיי, אז אחרי שהורדתי את ענייני הקורונה והקונספירציה וכל הסיפורים האלה מהראש ובעיקר מהלב, אפשר להמשיך הלאה לפרק, לנושא העיקרי שבו נדעו בפרק הזה, שזה העיתונות. אני, כמו שאמרתי, עיתונאי בהווייתי, זה המקצוע שבו עסקתי במשך כמעט כל שנותיי, גם אם ב-20 השנים האחרונות אני עושה את זה כמעט בהתנדבות או או כשבא לי וכשמתחשק לי. ויש משהו שנתקלתי בו בשנים האחרונות, לדעתי משהו כמו שני עשורים האחרונים, פחות או יותר מאז שאני לא פעיל באופן מקצועי בתחום, תופעה של עיתונאים שבאיזושהי דרך מואסים או נפלטים מהמערכות המסורתיות, פותחים לעצמם אופציה עצמאית ומצליחים בטירוף. מי שזוכר את הפטינגטון פוסט, פרויקט של עיתונאית מאוד מוערכת בעיתונות האמריקאית המבוססת, נדמה לי שהייתה בוושינגטון פוסט בשם אריאנה הפטינגטון, שאחרי שהיא ראתה שהיא לא מקבלת גיבוי לתחקירים ולנושאים פוליטיים וכלכליים ומסחריים שהיא רצה לטפל בהם במסגרת העיתון, היא פשוט פרשה והקימה סוג של מיזם עיתונאי עצמאי שנקרא הפטינגטון פוסט. הוא איגד קבוצה של עיתונאים מכל מיני עיתונים בכל רחבי ארצות הברית, ונהפך די מהר, בבניין של באמת שנתיים שלוש, לאחד מהגופים העיתונאים המובילים, הנשכניים, ובעיקר העצמאים. מאז הוא התמסד כבר, אבל תזכרו את או תחפשו ברשת הפטינגטון פוסט, זה מעניין. ויש שם אחר של אחד את אוזניי ועיניי בשני העשורים האחרונים, בחור בשם ביל סימונס. הוא בן 50 וקצת, עיתונאי מבריק, באמת אחד המוחות הספורט המקוריים, המבריקים, החצופים, המשעשעים, אחד האנשים הכי מרתקים שיצא לי לשמוע, לראות במשך הרבה מאוד שנים. הוא בן בוסטון, או לפחות בסביבה של בוסטון, ממסצ'וסטס, אוהד של הסלטיקס ואוהד של הרד סוקס ואוהד של הפטריוטס. בעיקר הוא איש של הסלטיקס ושל הרד סוקס, כי מי שגדל שם לא יכול לא לאהוב את קבוצת הבייסבול שלו. מי שלא יודע, הרד סוקס זה קבוצת הבייסבול של בוסטון. והסלטיקס זה קבוצת כדורסל המאותרת והחשובה ביותר בעולם הכדורסל, הסלטיקס מבוסטון. זה רק באמת למי שלא בעניינים בכלל. אבל הסיפור הוא ביל סימונס. וביל סימונס הוא סיפור מדהים מהבחינה הזאת שהוא גדל לתוך המערכת כפי שהייתה אז. התחיל לכתוב בעיתונים המקומיים, בכל מיני מקומונים באזור בוסטון, כיסה אירועי ספורט, כתב פרשנויות, התעסק עם סטטיסטיקות, באמת אדם מאוד מאוד רציני ומעמיק בכל תחומי המספרים וההיסטוריה של הספורט, בכל דבר שהוא עסק בו. בעיקר בכדורסל, אבל הוא עושה כמעט בהכל. תכף נגיע לזה. ביל סימונס בשלב מסוים באמצע שנות ה-2000 או תחילת שנות ה-2000, אני לא זוכר את השנה המדויקת, הגיע ל-ESPN, חברת התקשורת הגדולה המשמעותית ביותר בתחום הספורט, החברה, ערוץ הספורט ששינה את פני טלוויזיית הספורט ועיתונות הספורט בארצות הברית וכנראה שבכל העולם. והוא מיד נהיה כוכב, הוא קיבל שם אחוזים במיליוני דולרים מעונה לעונה ועשה דברים באמת יוצאי דופן. הוא בין השאר ביים כמה מהסרטים של 30x30, מי שיצא לו לראות, על אירועי ספורט, תופעות ספורט, אנשים נדירים, באמת סרטים שמעבר לזה שהם עסקו בספורטאים או בספורט או בשילוב שבין השניים, אלה סיפורים אנושיים עצומים, אדירים, על כאלה שהגיעו להישגים באמת יוצאי דופן בתחום הספורט, וגם דרמות אנושיות, כאלה שמתו, כאלה שהיה להם חוו טרגדיות ספורטיביות, כאלה שחוו הצלחות היסטוריות. ובין השאר ביל סימונס גם היה סוג של פרשן בכל מיני תוכניות של ESPN, כמעט עברה בכדורסל, ברוב המקרים ב-NBA, כיסה והשתתף בתוכניות שעסקו ב-NBA, משם כמובן אני נתקלתי בו ועקבתי אחריו, והוא הלך וצבר פופולריות ברמה שהתפתחה שם מין אובססיה שמצד אחד העריצו אותו ושמרו עליו מכל משמר ונתנו לו כמעט כל מה שהוא רצה, ומצד שני חיפשו אותו בפינה, כי הוא עשה את מה שהוא רצה, הוא אמר מה שהוא רצה, הוא אמר את זה בדרך שהוא רצה, הוא לא עשה חשבון לאף אחד, הוא ירד על הקבוצות שהוא אוהד ועל האנשים שניהלו את הקבוצות האלה, הוא כמובן ירד רצח וכיסח בלי רחמים את אלה שהוא פחות סימפט, הוא לא ליקק לאף אחד, לא ברשת ולא פרשנים אמיתיים שישבו איתו, ולא לשדרים, ולא למרועיינים, ולא לאף אחד. הוא פשוט אמר מה שהוא רצה, כשהוא רצה, ונדמה לי שאף אחד לא טען שהוא בילף או שיקר או המציא דברים. לא סבלו את זה שהוא היה כל כך ישיר וכל כך חד וכל כך חכם הרבה יותר מכולם, אבל אף אחד לא יכול היה להאשים אותו שהוא בלופר. בסופו של דבר, אחרי כמה שנים וכמה טאקלים, הוא עף מ-ESPN. הוא עף מ-ESPN בעקבות אירוע שהוא פשוט מדהים ברמה העיתונאית כשהם בוחנים אותו לאחור. הסיפור לפני, אני כבר לא זוכר, אולי עשור, זה דברים שאפשר לבדוק, לא עשיתי תחקיר כרגע, עם כוכב פוטבול, כוכב גדול ב-NFL, שצולם בצילום מצלמת הבטחה של מעלית, כשהוא מכה וגורר על הרצפה וממש חובט בבת הזוג שלו. אני לא זוכר אם זאת הייתה אשתו או חברה, משהו כזה. ופעם אחרי פעם הראו את הסרטונים האלה, ואז נפתח כל הסיפור של מה שהם קוראים domestic violence, שזה במילים אחרות אלימות במשפחה, אבל זה בגדול כוכבי ספורט ואחרים שנתפסים בהתעללויות, במכות, ולפעמים, כמו שאנחנו מכירים במקרה או-ג'יי סימפסון, והוא לא המקרה היחיד, שממש רצח. יש היסטוריה ארוכה של אלימות במשפחה בקרב ספורטאים אמריקאים מקצוענים. שזה כמובן משליך גם לאלימות בחברה האמריקאית בכלל, אבל כשמדובר בספורטאים מקצוענים שמסתכרים מיליונים ויש להם אפיל ציבורי כל כך גבוה, זה דבר שמזיק מאוד לביזנס. ואם יש משהו שהקומישנרים, המנהלים של הליגות האמריקאיות הבחירות, הכי פוחדים ממנו, זה פגיעה בביזנס שלהם. כי בעלי הקבוצות משלמים להם את המשכורות לנהל את הדבר הזה בשביל להביא להם רווחים גדולים. ולא להסתבך ב-domestic violence או דברים מהסוג הזה. והקומישיונר של ה-NBA, נדמה לי שקראו לו גודל, עדיין קוראים לו, הוא עדיין מכהן בתפקיד, טען שהוא לא ידע על העניין, שהוא לא היה מודע לעניין, אני לא זוכר מה היה בדיוק הסיפור עם אותו כוכב, אבל או שישעו אותו זמנית, או שפטרו אותו בלי השעיה, כי הוא היה אחד שמביא רייטינג, ואז התפתח חימות על המסך ב-ESPN, וביל סימונס, לא פחות ולא יותר, אמר על גודל שהוא שקרן. וכששאלו אותו אם יש לך הוכחות והכל, הוא הביא את כל הדוגמאות שצריך, ואמר, הוא פשוט משקר. ואת זה הוא אמר על הקומישנר של ה-NFL, לא פחות ולא יותר, אולי האדם הכי חזק בספורט האמריקאי. עם אחוזי הרייטינג הגבוהים ביותר, עם הסופרבול שהוא האירוע הנצפה ביותר בשנה, אבל יותר חשוב מזה, ה-NFL וגודל הם היו ועדיין השותפים והספונסרים והשותפים ברווחים ובמרקטינג של ESPN. זאת אומרת, ESPN וה-NFL הולכים ביחד הרבה מאוד שנים, עם הסכמים שקשורים בזכויות שידור ובכיסוי משחקים, זה Sunday Night Football ו-Monday Night Football, ולא, הרשת לא משדרת את כל המשחקים, אבל הם הולכים ביחד הרבה מאוד זמן. וזה היה משהו שהרשת לא יכלה לסבול. ובשלב הראשון הוא הושאל לשבועיים או שלושה, ודרשו שהוא יתנצל, או שהוא לא יגיד את זה יותר, הוא פשוט סירב. הוא המשיך להגיד שהקומישנר משקר, ובהתחלה הם נתנו לו גיבוי, ולאחר מכן פשוט החליטו לא לחדש לו את החוזה. אגב, בניגוד למה שאנחנו מכירים כאן, אין מצב שבו שדר או כוכב או פרשן או מגיש עובד בקביעות במקומות האלה. מדובר שם על חוזים במתכונת של חוזה העסקה של ספורטאים מקצוענים. זאת אומרת, הם חותמים על חוזה לצורך העניין לשנתיים או לשלוש, בעבור כך וכך מיליוני דולרים, הכוכבים כמובן, וכשהחוזה מגיע לקיצו או מתקרב לקיצו, אז או שרוצים להאריך ואז יש מסע ומתן, או שרוצים לסיים ואז הם נפרדים, או שהפרשן או הכוכב או המגיש או מי שזה לא יהיה הולך למקום אחר, או שהוא פשוט לא נראה יותר על מסך הטלוויזיה, לפחות לא ברמה הארצית, מה שנקרא. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תחנות מקומיות, הרבה מאוד קבוצות שמעסיקות שדרים ופרשנים, אבל ההיילייט, הדבר הגדול בסיפור של כיסוי הספורט בארצות הברית, זה הנשיונל, זה התחנות שמשדרות מחוף לחוף, ומתוך זה גם בעצם בכל העולם. אנחנו לצערי לא קולטים פה ESPN בצורה מסודרת בארץ, אבל יש כל מיני פידים סודיים שאפשר לראות את זה. בכל אופן, להיות מפוטר ונזרק או מודח מ-ESPN, כשיש לך חוזה של מיליונים, זה אומר משהו, וסימונס לא היה מוכן לוותר על העקרונות שלו, ופשוט סיימו את החוזה שלו ב-ESPN, והוא בעצם מצא את עצמו בנקודת ההתחלה. ואז אחרי ניסיון להשתלב ברשת העצמאית HBO, עם איזו תוכנית שלא כל כך הצליחה, כי גם שם, בפודקאסטים שלו, המשיך לבקר את ESPN ואת גודל ואת ה-NFL, בלי חשבון, וגם HBO לא כל כך רצו, לא התאים להם לתת לו את הבמה לכל הדברים האלה. הוא פשוט פרש גם מזה, זה היה ב-2015, ומתישהו ב-2016 הוא הקים את חברת המדיה של ביל סימונס, ולא זמן רב לאחר מכן הוא הקים את The Ringer, שזה בעצם גוף תוכן שמאגד הרבה מאוד פעילויות עיתונאיות עצמאיות, בעיקר דרך פודקאסטים. היום זה כבר מתרחב לכל מיני שידורי וידאו דרך יוטיוב ושילוב של מדיות רבות. וברינגר של ביל סימונס, הוא פשוט עשה כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא רצה לעשות ב-ESPN ולא ממש נתנו לו. הוא מקליט משהו כמו שני פודקאסטים לפחות בשבוע, הוא מארח ומתארח אצל הקולגות ושותפים שלו, כל הקלטה שלו זה בין שעה וחצי לשעתיים, ואתה לא משתעמם לרגע. הוא מדבר בלי סוף על ה-NBA כמובן, תוך כדי העונה, תחזיות, דירוגים, יש לו דירוגים שהוא קורא להם הפנתיאון, עם כל מיני פירמידות של איכות של שחקנים ושל היסטוריה ושל סטטיסטיקות, מה שתרצו. אבל זה לא רק ספורט, זה לא רק ספורט. סימונס הוא היום אושיה טלוויזיונית, סליחה, אושיה אינטרנטית, אושיה עיתונאית, ברמה אחרת לגמרי ממה שהיינו יכולים לחשוב על עיתונאי ספורט או על פרשני ספורט בשנים קודמות. הוא עדיין, עיקר העיסוק שלו בזה בספורט, אבל הוא גם מארח אנשים סופר מעניינים. שמעתי אצלו כמה רעיונות עם עיתונאים שעוסקים למשל בנושא הקורונה בארצות הברית. כמובן מהצד הליברלי, מהצד השפוי, לא אנשים שמחפשים איך לדפוק את הממשל ואיך לא להתחסן, אלא הצד, נקרא לזה, הטוב של המפה, לפחות בעיניי. הוא מראיין שחקני קולנוע, הוא מראיין עיתונאים שפרשו, הוא מדיין ספורטאים, הוא מארח שחקני עבר ושחקני הווה. רק אתמול שמעתי את רוב השיחה שלו עם מט דיימון, שזה דבר פשוט מרתק לשמוע, לדבר, שוב, גם הוא בוסטונאי וגם הוא אוהד של הרד סוקס ושל הסלטיקס, בעיקר בבייסבול, והשיחה שלהם הייתה פשוט ללקק את האצבעות. תחפשו ביל סימונס בספוטיפיי, קל מאוד למצוא את זה, ותחת הרינגר אפשר למצוא הרבה מאוד פודקאסטים של הרבה מאוד אנשים מעניינים. אני לא אכנס כאן לכל השמות, כי לרובכם רוב השמות לא יגידו שום דבר, אבל ביל סימונס זה מישהו ששווה לעקוב אחריו. ואגב, אקזיטים ב-2020, כנראה שממש עמוק בתוך ענייני הקורונה, ספוטיפיי רכשה את הפעילות של החברה של ביל סימונס, והיום הם שותפים. אז חלומות יכולים להתגשם גם בצורות בלתי צפויות לפעמים. אז כשאנחנו חושבים על החיים אחרי מעריב, או אחרי ערוץ 2 למיניהם, או אחרי כל דבר שהוא תקשורת ממוסדת של עיתונים ותיקים, או של ערוצים מסחריים, או של ערוצי שידור ציבוריים, או מה שלא יהיה, היום האפשרויות שונות לגמרי. אני לא חושב שיש פה בארץ מקום, לצערי, כן? אין את כמות האנשים, ואין את הכסף, ואין את המודעות, ואין את ההבנה בעיתונות שדרושה בשביל שיהיה פה סוג של רינגר או סימונס, אבל מה אנחנו יודעים? Never say never. אז אם אני חושב למה אני מנסה לעשות עכשיו פודקאסט, ולמה אני חושב שאני יכול לדבר אליכם וגם שתקשיבו לי, אז אני זוכר כל הזמן שיש איזה סימונס אחד שאמר את כל מה שהוא רוצה להגיד ולא נתנו לו להגיד את זה במקומות אחרים, אז הוא מצא את הדרך להגיע אל הקהל שלו באמצעים אחרים. לקח נחמד לחיים, לא? התוכנית המקורי שלי היה להקדיש את הפרק הזה בפודקאסט לסיכום עידן. בעצם לפרק הראשון בסיכום עידן, סיכום עידן נתניהו. עם כל הסייגים המתבקשים, אני מבין, אני יודע, גם אני לפעמים תוהה אם יש לו סיכוי לחזור או לא. כרגע זה נראה די קלוש, הוא עושה מאמצים באמת פתטיים להישאר רלוונטי, זה לא ממש הולך לו. אני לא קונה את זה, נדמה לי שזה די חסר סיכוי בשלב הזה. יש גם משפט ברקע, אבל עוד נראה. אפשר לקרוא לזה סיכום זמני של עידן, אוקיי? והעידן הוא לאו דווקא עידן נתניהו נטו, כי נתניהו הוא כמובן המחולל הראשי, הוא זה שגרם ודרדר והביא ויצר את הכאוס שבו אנחנו נמצאים היום. אבל העידן מורכב מהרבה מאוד אלמנטים. והסיכומים יהיו בהתאם. אני רציתי להתחיל בסיכום העידן מהזווית של העיתונות. זה התחום שבו אני עוסק, זה התחום שאני מבין בו, זה התחום שהכי קל לי לדבר עליו. אז נכון להתחיל איתו. בסופו של דבר אני יכול להצהיר שהעיתונות בתום עידן נתניהו, גם אם הוא זמני, אפשר לסכם אותו בשורה של מילים לא ממש נעימות. עיתונות חד-צדדית, בינונית, רדודה, בורה ברובה המכריע, היא חלשה וכנועה. ובאמת להוציא איים בודדים של מצוינות, או לפחות בינוניות פלוס, בפועל לא נשארה כאן עיתונות. זה פיקציה. יש הרבה תקשורת, המון תקשורת, אבל תקשורת זה לא עיתונות, ועיתונות זה לא תקשורת. העיתונות שייכת לתקשורת, משתמשת בתקשורת, רוכבת על תקשורת, אבל עיתונות זה סיפור אחר לגמרי. הגרסה של מה שנשאר היום מעיתונות היא באמת הד רחוק וקלוש של מה שהייתה פעם. הסיפור המרכזי הוא כמובן ערוצי הטלוויזיה המסחריים המרכזיים, תוכניות האירוח, הריאליטי, השעשועונים, ותגידו אוקיי, יש מהדורות חדשות. העניין הוא שגם מהדורות החדשות הן לא יותר מאשר לחם ושעשועים. והאמת העצובה היא ששום תיקון לא יעזור כאן כנראה, כי המערכת כבר התרגלה לערבוב הזה שבין ניוז לבידור, לאנטרטיימנט, שבין חדשות לדברים שמעניינים כביכול, בין המהדורה לגיא פינס שבא לפניה או בא אחריה. התרגלה שבכל מהדורת חדשות צריך או חייבים, או מישהו מחליט שצריך לקדם את האח הגדול, או איזה תוכנית ריאליטי שנוגעת בבישול, איכשהו ברגע שאתם רואים איזשהו שף שבא ומתוודא על המאמצים שלו להשיג את הכוכב משלן השני או השלישי שלו, תהיו בטוחים שמיד אחר כך הוא משתתף בתוכנית ריאליטי שעוסקת בבישול. ומה שעצוב בכל הסיפור הזה שבעצם כבר לאף אחד לא אכפת. אנשים ההמון, ואני אומר את זה לא כשם גנאי ואפילו לא במרכאות, ההמון, המסה הגדולה של הצופים, יושבת מול ערוץ 2, מול איזושהי מהדורה חדשות, ערוץ 2, ערוץ 12, 13, איך שקוראים לזה היום, ורואה חדשות. 20:00 יושבים לראות חדשות, ומה שרואים בחדשות מבחינתם זה חדשות, זה היה. זה לא אכפת להם אם מישהו בדק, אם מישהו המציא, ממש לא אכפת להם אם הפרשן המדופלם יושב ומתקתק ומקבל את ההודעות שלו בוואטסאפ או בכל דרך אחרת מהדוברים של השרים או של ראש הממשלה או של הטייקון או של הבעלים או מי שזה לא יהיה. מבחינתם זה היה בטלוויזיה, זה היה בחדשות. מבחינתם זה קרה. זה ממש לא אכפת להם אם יש אינטרס. וגם אם פה ושם החבר'ה האלה נתפסים בשקר, אז התגובה הכמעט אוטומטית היא, אז מה? כולם משקרים. אם כולם משקרים, אז הכל אמת, באותה מידה שהכל שקר. כבר אין בידול בין אמת לבדיה, בין ניוז לפייק ניוז. הכל בידור. כל החדשות נעשו בידור לכל דבר ועניין. אין כבר חדשות באמת, אין כבר הרד ניוז. יש אנטרטיימנט, יש תקשורת. ואם לחזור רגע לסיפור נתניהו, נתניהו בעצם הבין שמילת המפתח היא לא עיתונות אלא תקשורת. ברגע שהוא הצליח להרבב בין שני התחומים האלה וליצור מצב שבו הכל מעורבב ביחד, שתקשורת ועיתונות הם היינו אח, שאפשר להעביר את המסרים בכל מקום, גם בתוכניות סאטירה וגם בתוכניות בידור, גם בתוכניות ריאליטי ובעיקר בחדשות, הוא יכול להשתיל את המסרים שלו, את הנרטיב שלו, את האמת שלו, את הבדיה שלו, את מה שהוא רוצה דרך כל הערוצים האלה. והוא עושה את זה בכישרון אדיר, אבל כישרון להשחית במשך עשרות שנים. זה מה שהוא עושה, כך הוא השתלט על התודעה של רוב האוכלוסייה כאן. אבל איך בעצם הוא עשה את זה? איך הוא הגיע למצב שבו כל מה שהוא רוצה שיופיע בעיתונות, שוב נגיד, בתקשורת, עם או בלי מרכאות, איך הוא גרם לזה שהוא כל הזמן יהיה בתודעה, שכל הזמן הוא יופיע? צריך ללכת הרבה מאוד לאחור בשביל להבין את האיש ואת הדרך שבה הוא תכנן והביא לידי ביצוע את התוכנית הגדולה שלו. גם לא בטוח שזאת הייתה התוכנית המקורית, אבל הוא בוודאות התחיל עם זה הרבה הרבה שנים קודם. עוד כשהוא היה סטודנט צעיר וחריזמטי לטענת אנשים מסוימים בארצות הברית, תחילת שנות ה-80 מתישהו. הוא כבר הבין אז מתוך היותו אמריקאי, אפילו החליף את השם לשם אמריקאי, שהמדיום הוא המסר והמדיה היא הכלי להשתמש בה, ופשוט התחיל לעבוד על זה. הוא הגיע לכל מקום שהיו מוכנים לדבר איתו, לרעיון אותו, להידיין איתו, להתווכח איתו, כל מיני מועדוני ויכוחים, כל מיני אספות בקמפוסים, בדרך כלל עם קהל שמרני, והוא כבר אז היה סוג של אמריקאי, רפובליקאי, ישראלי לשעבר, על סף האבנגליסטי, מאוד מאוד שמרני, מאוד מאוד רפובליקני, ואם הוא היה נולד בארצות הברית, יש סיכוי גם מבחינתו שהוא היה יכול לרוץ למשרה הכי בכירה בארצות הברית. יכול להיות שזה מה שהרשות הממשלה אצלנו הייתה סוג של פרס ניחומים. בכל אופן, הוא הבין את זה. ומרגע שהוא חזר לארץ, בהתחלה אחרי שיוני נהרג, ולאחר מכן כשארנס החזיר אותו מהצירות ומהצירות בוושינגטון ומהשגרירות, סליחה, מהצירות בוושינגטון ומהשגרירות באום, הוא עבד רק על זה. הוא פשוט עבד על זה נונסטופ. הוא כל הזמן היה צריך להיות נוכח, להיות משודר, להיות מצולם, להיות בטלוויזיה. תמיד מהצד הנכון, תמיד עם האמירה הנכונה, תמיד עם האיפור, תמיד עם השיער המוקפד. תמיד עם איזשהו מסר, אותו מסר תורן, או מסר של הסתה, מסר של רמייה, מסר של מה שזה לא יהיה, הוא עבד על זה נונסטופ. ואת הפירות אנחנו כותפים היום, הוא כותף היום. במידה רבה הוא גם הצליח לסבך את עצמו עם המסרים האינסופיים האלה, כשהוא הסתבך במשפט של המו"לים, שבסופו של דבר יכול להיות שיביא לסופו. במשך השנים נתניהו הצליח להתחבב ולהתחבר אל גורמי השפעה וכוח ובעיקר כסף בכל העולם, גם בישראל, גם בארצות הברית, באנגליה, באוסטרליה, you name it. והוא לא עשה את זה רק בגלל הנהנתנות שלו. יש לזה חלק עצום, לא, ולמשפחה, אנחנו מכירים את כל הסיפורים. דרך אותם בעלי אמצעים הוא ניסה ובמידה רבה גם הצליח להשתלט על התודעה שלנו. להשתלט על השיח. רבים מהם הגיעו לכאן, או שלא הגיעו לכאן, אבל שמו את הכסף שלהם על אמצעי תקשורת. אנחנו מכירים את שלדון אנדלסון, אנחנו יודעים על לן בלווטניק, אנחנו יודעים על ארנון מילצ'ן, שהוא ניסה לשכנע שיקנה כל מיני ערוצי טלוויזיה לאורך השנים, שהוא גם היה שותף זוטר בזמנו בערוץ 10, ועוד רבים אחרים, וזה לא נגמר, ערוץ 20 וערוצי תחנות הרדיו הימניות למיניהם. האנשים שנתניהו טיפח לאורך השנים, אותם עשירים שהוא בא ונתן להם כבוד בזה שהוא ביקר אצלם, בזה שהוא הסכים לקבל את הכסף שלהם, זה שהוא הסכים להיות האורח הכבוד ולשאת נאומים בדינרס שלהם, באספות שלהם, בהתכנסויות, תמורת השלום, כשהוא יכול היה כמובן, אבל זה היה הדבר הפחות חשוב. הוא הביא את כל האנשים האלה לידי הכרה שכדאי להם וכדאי לו להשקיע בתקשורת הישראלית. שהתקשורת הישראלית תהיה מבחינתם מנוף להשקעות ולרווחים בתחומים אחרים. אם זה מלט, אם זה אנרגיה, אם זה גז, אם זה נפט, אם זה תשתיות, אם זה משאבים מכל סוג שהוא. אף אחד לא עושה את הדברים האלה לשם שמיים. אפילו אותו אדלסון, שאין ספק שהוא היה מאוד ימני ומאוד בעד ארץ ישראל השלמה, בסופו של דבר היה איש עסקים מאוד מאוד ממולח, מה שקוראים אל הימורים, עם נכסים של בתי קזינו ובתי מלון בלס וגאס ובמקאו ואיפה לא. ומן המפורסמות שהוא תכנן להקים קזינו בישראל, באילת כמובן, איפה לא, והוא די בנה על זה שכל הקשרים והתקשורת שהוא העניק לנתניהו במשך שנים בחינם, ואגב, בהכרה ובהתמסרות מדינית וחברתית וכמעט דתית מלאה, הוא האמין בזה עד יומו האחרון, הוא היה ימני לחלוטין למרות שהוא לא גר בארץ אפילו יום אחד, אבל הוא היה איש עסקים והוא בהחלט תכנן להקים פה קזינו. בסופו של דבר זה לא הסתייע, בעיקר בגלל השותפים הקואליציונים של נתניהו, אבל זה כבר לא משנה, כי הזרעים נטמנו. וישראל היום חי וקיים עדיין איתנו עד עצם היום הזה. וגם בערוצים האחרים, אם זה ערוץ 2, מה שהיום קוראים ערוץ 12, שהבעלים בתקופה לאורך תקופה ארוכה היה יצחק תשובה, ובעלים אחרים היה משפחת ורטיים, קודם מוזי ורטיים המנוח, ועכשיו יורשיו. לכולם יש אינטרסים, אם זה מפעלי האנרגיה של תשובה, ואם זה מפעלי המשקעות הקלים וכל השאר העסקים של משפחת ורטיים, לכולם יש אינטרס. אף אחד לא שם את זה על השולחן, אבל כולם יודעים. ככה גם הוא הסתבך עם אלוביץ', או לא הסתבך עם אלוביץ', אלוביץ' והוא הסתבכו עם המשטרה ועם הרשות לניירות ערך. משפט המולים הוא לא מקרי. משפט המולים נולד מתוך האובססיה והתאווה הבלתי נתפסת של נתניהו להכפיף את התקשורת לשירותו ולרשותו. הוא עשה כל מה שהוא יכול היה בשביל שהתקשורת תשרת אותו. האמת לא חשובה, החדשות פחות חשובות, המציאות היא אופציה, היא ממש לא אופציה ראשונה, ממש לא חייבים לספר על הכל, זה ממש לא חשוב. חשוב שהוא יצא טוב, חשוב שהאינטרסים שלו יצאו לפועל, חשוב שהוא ימשיך לנצח בחירות. זה נהפך לרח בל יגונה אם צריך לשלם על זה מחיר, אם צריך להסתכן בפלילים, אם צריך להדיח עדים, עם מרחאות או בלי, לכאורה או לא בלי לכאורה, אנחנו נגלה את הכל בסוף המשפטים. בסופו של דבר, התקשורת אחרי שנתניהו יעזוב אותנו, או רוחו של נתניהו תעזוב אותנו לגמרי, לא תוכל להשתקם עוד. היא לא תוכל להשתקם עוד כי היא התרגלה להיות משהו שהוא רחוק מאוד מעיתונות. היא אולי תהיה תקשורת, היא אולי עושה כסף, היא אולי מפסידה כסף, אבל עיתונות היא לא עושה. כי אין כבר כמעט מהדורות חדשות נקיות מאינטרסים היום, אין כמעט תוכניות תחקירים שמקבלות את התקציבים שנדרשים לתחקירים אמיתיים ואמיצים, כמעט שום דבר מהדברים האלה לא קיים עוד. והוא אולי ילך, התקשורת כפי שהוא השאיר אותה, העיתונות כפי שהוא השמיד אותה, ספק אם אי פעם השתקמו. טוב, נראה לי שהפעם נעצור כאן, הפוד הזה יתארך קצת הרבה מעל המתוכנן, אני לא רוצה להעיף אתכם יותר מדי, אני מקווה שהגעתם בכלל לשלב הזה, למרות שכמו שאמרתי קודם, ביל סימונס מקליט פודים של שעה וחצי ושעתיים, אני עוד רחוק משם, גם אני התעייפתי, זו האמת, אבל זה בסדר, אני עובד בשבילכם. בכל מקרה, אנחנו נמשיך עם הפרק הזה ועם פרקים נוספים בסיכום עידן נתניהו מכל כך הרבה זוויות שבסופו של דבר אולי נצליח לפצח את החידה הזאת. אני בספק, אבל לפחות ננסה. אז זה הכל להפעם. נגיד שלום ונתראה בפעם הבאה. ביי בינתיים.